כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שמחים שאתם איתנו. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ניתן להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM וגם ביישומון כאן אודי. איתנו באולפן יוג'י גבאי ואיתי סופרין על הביצוע הטכני ועל ההפקה, וגם את מה יעשה לה. שלום.
שלום וברכה. היום אנחנו נדבר עם פרופסור ניסים קלדרון על המשורר אורי ברנשטיין. ביום חמישי הקרוב יתקיים ערב לציון שנתיים למותו של ברנשטיין. פרופסור קלדרון נדבר בערב הזה על הקשר האישי שלו עם ברנשטיין ועל ספר השירים החדש נבחרים, שכולל גם שירים שהתפרסמו לראשונה. נדבר גם עם ציל אברהם שלנו על יצירה חדשה במסגרת פינתה ציל אברהם מחפשת עבודה, וגם על פרויקט נחמד ברשת שבו כותבים מספרים על העבודה שנאלצו לעבוד בה כדי להתפרנס עד שהצליחו כסופרים. שאלנו גם כמה כותבים וכותבות בעברית את אותה שאלה, במה עבדתם בזמן שכתבתם, ממה התפרנסתם, ויש לנו כמה תשובות די מעניינות.
כן.
אבל נתחיל עם גבריאלה אלישע, משוררת, מתרגמת ועורכת, שנפטרה הבוקר. היא ילידת 1954. הדבר הזה נודע לנו מנועה שקרג'י, שהייתה איתה איזה שהם קשרים. ההלוויה שלה, התבקשנו למסור, תתקיים היום בשעה 3 אחר הצהריים בבית ההלוויות הספרדי, גבעת שאול, ליד המחסום מצד ימין. בלקסיקון הסופרים כתב עליה גלעד מאירי, דבר שמעניין בעיניי, שבספר שלה אחרי, שיצא בשנת 2000, היא מנסחת באופן מניפסטי, ברור ומדויק, את הכמיהה העמוקה שבשירתה, והיא לרחוץ את נפשה במי כתבי הקודש של כל התרבויות. זה ציטוט שלה, במי כתבי הקודש של כל התרבויות. נועה שקרג'י שלחה לנו כמה שירים שלה, ואני אקרא אחד שדי מצחן בעיניי. קוראים לו גוף האדם שחצן וטיפש, בעיקר טיפש. וכך זה הולך. גוף האדם שחצן וטיפש, בעיקר טיפש. זה לא יימשך לנצח, הטיפשות הזאת. חלמתי עליך, סטנלי, וגם בחלום לא פניתי אליך. קרוטת ימים, קרוטת מקדש, ב-16 עמודים כתבתי נחל הערים, מפקה ומפלס את דרכו הפתלטולה, כי הוא הטבע, ואולם אני. זהו, גבריאלה אלישע, אני מניחה שעוד נדבר עליה. אני אחזור ואומר, הלוויתה תתקיים היום בשעה 3, בבית ההלוויות הספרדי, גבעת שאול.
נעבור לדברים הבאים, תמיד מעבר כן. חד קצת מחדשות כאלה. נעבור לחדשות מהעולם. מזמן לא דיברנו על נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. אז הנה הזדמנות. באתר Book Riot כתבו לאחרונה על כל הספרים שנכתבו על נשיאות טראמפ עד כה, שזה פרויקט שאפתני ביותר. מי שעומד מאחוריו זו הספרנית אנה גודינג קול. מה שהיא ניסתה לעשות, היא ביקשה למפות ולמנות את כל הספרים הללו שעסקו או בדמותו של טראמפ או בקמפיין שלו או בנשיאות שלו וכו' וכו'. 51 כותרים שעוסקים בזה פורסמו מאז מאי 2016. היא סדרה אותם במין גרף כזה נחמד, העלינו את זה לעמוד הפייסבוק שלנו, אפשר לראות אותו שם, ובגרף הזה אפשר לראות למשל את החודשים הלוהטים ביותר, נגיד ספטמבר-אוקטובר 2018, אז התפרסמו יותר מ10 כותרים בזה אחר זה, זה כנראה לקראת בחירות אמצע הכהונה.
בממוצע, היא אומרת, מדי חודשיים מתפרסמים 3 ספרים על נשיאות טראמפ בארצות הברית, הראשון ברשימה התפרסם במאי 2016, קראו לו האמת על טראמפ. עם זאת, 60% מהכותרים התפרסמו ב-2018. 30 ספרים ב-12 חודשים, זה 2.5 ספרים בחודש. עם עונה 4 כותבים שבתקופה הזו הספיקו לכתוב 2 ספרים על טראמפ, 10 ספרים מתוך ה-51 נכתבו על ידי אנשי קמפיין או ממשל טראמפ לשעבר.
זה לא מדהים ש4 אנשים חשבו שהם צריכים לכתוב 2 ספרים על טראמפ בתקופה הקצרה הזאת? זה פשוט לא יאמן בעיניי. היא גם משווה. היא אומרת על ברק אובמה, נכתבו פחות מ10 ספרים במהלך הקמפיין והכהונה שלו. 16 ספרים נכתבו על אובמה מאז שטראמפ הפך לנשיא, זאת אומרת, זה סייע גם לנשיא הקודם, והיא מתייחסת גם לכסף. אם קנית כל ספר על טראמפ חדש מהחנות, ולא חיכית ליד שנייה או משהו כזה, הוצאת על התחביב המסעיר הזה $1,305. ואם מישהו מעוניין בזה, היא נותנת שם רשימה של כל הכותרים שאפשר ללכת לאמזון ולקנות את כולם. אני רוצה להגיד שאפשר להתייחס לזה כמובן בחיוב. הנה אדם שהעיר מחדש את תעשיית הספרות ושכנע אנשים להוציא דולרים רבים על ספרים, שזה נפלא.
אני לא יודעת איך קשור כל הדבר הזה לספרות. כאילו לספרים על טראמפ יש קשר לספרות בעיניך? אני חושבת שאתה מתבלבל קצת עם האובססיה שלך לאופטימיות, זה מבלבל אותך פה. בכל מקרה, היא מזכירה שהמחיר של הספרים נחתך בחצי ויותר כשמדובר כשזה נהיה כריכה רכה, ואחר כך משומשים, והיא מסיקה שהז'אנר החדש, וזה הדבר המעניין פה, כי לדעתה יש פה ז'אנר חדש ממש, שמהותו בידורית, אבל קהל היעד שלו מצומצם, ויכול להיות שזה כבר הגיע כעת לסוג מסוים של רוויה בשוק, שזה יופי, נהדר, נמאס להם. ייתכן, היא כותבת, שנגיע לאותה נקודה איומה ומפחידה, שבה לא נותר עוד שום דבר חדש להגיד על נשיאותו של טראמפ. הדבר הוא לא שאין משהו חדש, תמיד יש משהו חדש. כל עוד האיש הזה חי, אז יש משהו חדש כי הוא פועל. אבל העניין הוא שלאף אחד לא אכפת. לבוחרים בכל אופן לא אכפת.
בינתיים עוד אכפת להם, אבל אפשר רק לקוות שבסופו של דבר יפסיק להיות להם אכפת.
לא, להפך. אם היה להם אכפת, אולי הם שוקלים מחדש את האופן שבו הם הצביעו. הבעיה היא שלא אכפת להם.
ככה את רואה את זה. טוב, אני אשאר אופטימי. אני דרך אגב הצצתי, הסתכלתי לרשימה הזאת, רק ספר אחד מתוך 51, שזה נון גדול לנו, לי.
מה זאת אומרת, מה רק ספר אחד?
הצצתי רק בספר אחד מתוך הרשימה הזאת, ולא השתכנעתי לקרוא. זאת אומרת, זה לא עניין אותי מספיק. אני גם כנראה שייך לאותם אנשים שלא אכפת להם.
כן,
אולי. אם כי יכול להיות שאני פשוט לא קל היעד. אולי הקל היעד הוא אמריקאים, נגיד.
אולי.
יש לנו זמן לעוד קצת חדשות.
כן.
חדשה נוספת, מרגשת של היום. אנחנו מדברים לאחרונה על מדעי הרוח הדיגיטליים, וכפי שהוסבר לנו בעריכות, אחד ההיבטים, אומנם הפחות מורכבים ומסעירים של הדבר הזה של מדעי הרוח הדיגיטליים, אבל עדיין מאוד חשוב, הוא הנגשה דיגיטלית.
אני אגב חייבת לומר שמתוך הכותרת המפוצצת הזאת, מדעי הרוח הדיגיטליים,
כן.
שנשמע כאילו משהו מאוד מעניין,
כן.
אם בסוף מדעי הרוח הדיגיטליים הם קוראים להנגשה של ספרים, זאת אומרת שהם פשוט נמצאים שם, אז זה פשוט דבר פתטי.
אני
לקרוא
לא
לזה מדעי הרוח הדיגיטליים.
לא, כאילו, אבל אנחנו לא עוצרים שם.
אנחנו לא עוצרים שם.
הם לא עוצרים שם, לא אנחנו. מה שהם אמרו זה שהם רוצים לעשות כל מיני דברים, הדברים האלה
להפך. לא, אבל למה הנגשה דיגיטלית, בכלל שקוראים לזה הנגשה, הדברים כן. הם פשוט יוצאים, אתה יודע, היום כל ספר יוצא גם בגרסה דיגיטלית.
נכון.
זה מדעי הרוח הדיגיטליים, זה ההישג הגדול, זה, לא, דבר, אבל... זה דבר כמעט טבעי.
אבל נניח לקחת ספרים, להעלות את כל התלמוד לרשת עם אפשרויות חיפוש, ושכל דבר שתלחץ עליו יפנה אותך למיליון פרשנויות, ושהכל יהיה נגיש. זה קצת יותר מורכב מאשר להעלות את זה, מאשר להעלות קובץ PDF חדש של ספר שזה אתה יצא. אני חושב שעל זה מדברים, וזה למשל הפרויקט שאנחנו מדברים עליו היום. עכשיו קראתי באתר Goodreader שעלה להעביר פרויקט בשם Arabic Collections Online, אוספי הערבית אונליין, שבו עד עכשיו העלו 10,000 ספרים בערבית ב-6,000 נושאים.
כן, הפרויקט הזה אמור בסופו של דבר לכלול 23,000 כותרים מאוספי הספריות של אוניברסיטת ניו יורק והמוסדות האקדמיים שאימם היא בשותפות. בנושאים כמו ספרות, כמובן, וגם כלכלה, מדע ועוד, והוא יהיה נגיש לכולם ובחינם ברשת. חמד.
זה נחמד, זה גם דבר, אבל באמת זה לא צריך לעצור שם, אפשר לעשות כל מיני דברים. אני חושב שזה פרויקט די מדהים ושווה להציץ באתר שלהם, אם אתם קוראים ערבית. לי זה שיטוט די קצר, אני לצערי לא קורא ערבית. אני צריך לחכות ליום שיהיה לנו פרויקט כזה בעברית.
כי קראת כבר את כל מה שיש בחינם בפרויקט בן יהודה, ועכשיו אתה צריך לחכות, פשוט.
אגב,
יש לך, הכל נמצא.
נכון.
יש שם דברים, מה אתה צריך לחכות? אתה צריך לחכות לשום דבר.
לא צריך לחכות, הזדמנות טובה.
פרויקט בן יהודה.
פרויקט בן יהודה, זה דבר ענק.
בחינם, ונהדר.
בחינם, נהדר, מדהים. זה פשוט נפלא.
ויובל רצה לחכות, תראו מה זה.
אני צריך לא לחכות, לרוץ מהר
ולגוש. אל תחכה, לך תלמד ערבית, תוכל לקרוא הכל.
ואיתנו כבר באולפן צליל אברהם שלנו. צליל, היי.
שלום יובל.
לפני שאנחנו עוברים לפינתך, צליל אברהם מחפשת עבודה, ואנחנו לא נוותר עליה כמובן, זאת פינה שבה את מחפשת עבודה בספרות, ואנחנו רוצים לדבר איתך קצת על עבודה אמיתית. לא עבודה שסופרים...
לא לשבת ולדבר ברדיו, כן.
לא כזאת שהסופרים המציאו ושמו אותה במילים בספר שלהם, אלא להפך. באתר מדיום מסתבר, יש מדור שנקרא Day Jobs, זה תרגום לעברית עבודה יומית, שבו מראיינים כותבים שונים על העבודות, שבהן הם נאלצו לעבוד, לעבוד בדרכם לכותבים, לאותם כותבים מקצועיים שכבר מתפרנסים מכתיבה ולא צריכים לעשות שום דבר אחר, כמובן. כלומר, הדברים שהם עשו עד שהגיעה הצלחה הכלכלית העצומה שלצד, שמתלווה לכתיבה בסופו של דבר.
שמתלווה לכתיבה באנגלית.
בדיוק.
למשל, זוכת פרס הפוליצר אליזבת סטראוט, עבדה כמלצרית קוקטיילים, עובדת זמנית במשרד, עורכת דין ומורה במכללה, לפני שפרסמה את ספרה הראשון. היא זכתה בפוליצר על אוליב קיטריג', שגם הפך לסדרה ב-HBO. אני דיברתי על זה כבר כמה פעמים פה, זה לא קשור לעניין, אבל זו סדרה מופתית, ואני מאוד ממליצה לצפות בה. ראית את זה?
רשמתי לפניי.
אוי, אני לא מאמינה שלא ראית, אני מקנה בך קצת. תצפי בזה בבקשה. היא מספרת, כחכחתי, שאחרי שסיימה את לימודיה, היא אומרת ככה, עברתי לאנגליה כי לא דיברתי אף שפה אחרת. וברחתי מההורים שציפו ממני לעשות משהו עם עצמי. עבדתי בפאב וכתבתי בימים. אחר כך היא חזרה לארצות הברית, ושם היא עבדה כמלצרית ואפילו כנגנית פסנתר בבר, ניסיון שאותו היא מגדירה כמחריד. על השאלה האם בחרה בעבודות כדי לשמור על זמן הכתיבה שלה, היא עונה במובן מסוים. העדפתי למלצר בערב, כי מלצור בבוקר הוא עבודה קשה עם טיפים נוראים והיום של החבוד. כמלצרית קוקטייל, הסתכרתי יותר, והימים שלי היו חופשיים לכתיבה.
זה נורא נחמד בעיניי, מלצרית קוקטייל. בכלל,
מה זה מלצרית קוקטייל?
זהו, זה מקצוע שאין בישראל. כאילו, זה, אני לא יודע.
מה, איפה? במסיבות כאילו?
אני לא יודע, מה, זה בבר? לא יודע. באיזשהו שלב היא עזבה את לא בדיוק עזבה, היא עבדה גם כעובדת זמנית במשרד, והיא מתארת כיצד היא חשבה. אוקיי, ברור שאיש לא מתעניין בכתיבה שלי, אני צריכה עבודה. זה היה בשנות ה-70, היא אומרת, והיה לי מצפון חברתי אמיתי, אמרתי לעצמי שאני אלך לבית ספר למשפטים ואכתוב בערבים, והסידור הזה החזיק מעמד בדיוק שנה, שאז היא נשרה מהלימודים, כי היא גילתה שהיא מבריזה מהכל כדי לכתוב.
גם בבית ספר למשפטים גם עובדים גם בערבים, כאילו, לומדים גם בערבים. זה
נראה
לא,
לי בחירה
לא תוכנית
תמוהה ללכת ללמוד משפטים כדי שיהיה לה זמן לכתוב.
טוב, לעומתה יש את אימי בלום, מחברת רבי המחר, שעבדה כמטפלת וככותבת קטלוגים. במקרה שלה שני הוריה גם היו כותבים, אז היא אומרת, זה נראה לי כמו עבודה. 5-6 ימים בשבוע, אבא שלי קם בבוקר, אכל ארוחת בוקר והלך לחדר העבודה שלו, שצפה לי שביל הגישה בבית. הייתי חוזרת מבית הספר והוא היה מנופף לי, וידעתי שעדיף לא להיכנס. החוק היה, אם אין דם, אסור לדפוק. היא גם מספרת שהיא הייתה בייביסיטר מבוקשת כנערה, ועבדה כמלצרית וברמנית בקולג'. היא נשאלת, האם אספה סיפורים? והיא עונה, לא, אספתי טיפים. אגב, זה גם לא כזה, לא צריך כל כך להתפעל, את יודעת, כי רוב האנשים הצעירים, גם אם הם לא סופרים עכשיו וכותבים ספר בלילה או ביום, הם עובדים במלצרות וכברמנים ובכל מיני עבודות. כלומר, יש גם מידה של הגזמה בלהתפעל מזה שסופרים גם היו ברמנים, או מטפלות, או מנקות. אנשים צריכים להתפרנס.
אני מסכים איתך
100%. אתם לא מתת אל האדם.
באופן כללי, כל הדבר הזה הוא מאוד משעשע לקורא ממדינה שאינה דוברת אנגלית, על אחת כמה וכמה בתור ישראלים. כי כאילו, מה העניין פה? תראו איך המצליחנית הזאת, שכתבה כבר 3 רבי מחר, הייתה צריכה פעם לעבוד בתור מטפלת כאחד האדם. כי זו באמת העשייה שבאה כאילו אחרי ספר אחד מוצלח, מחתימים אותך על בוק דיל, וזהו, זאת העבודה שלך כל חייך.
נכון.
זה שונה לחלוטין למה שקורה פה, גם למה שקורה במדינות אחרות. ואנחנו מאוד רגילים, זאת אומרת, אצלנו הסופרים, אין להם, הדיי ג'וב שהיה להם שם היו סטודנטים, יש להם דיי ג'וב עכשיו, לכל אחד ואחד מהם.
עוד מעט תשמעי כמה מהם,
הנה,
שאלנו אותם.
הסיפור השונה לחלוטין זה של וויל מקין, שאת הסיפור שלו אפשר לשחזר בישראל, כי הוא היה הוא היה מועמד לפרס פן על ספרו הראשון, והדיי ג'וב שלו היה שהוא שירת 23 שנים בצי האמריקני, כולל שהות בעיראק ובאפגניסטן, וגם במסגרת זאת הוא היה כותב נאומים בפנטגון. זה למשל דיי ג'וב שכותבים ישראלים יכולים ממש ללכת אליו טוב. הם יכולים להיות אנשי צבא, ובגיל 45 לצאת לפנסיה, ולכתוב.
אמיר גוטפריין, זה מה שהוא עושה.
נכון.
עליו השלום.
למרבה המבוכה, וויל מקין החליט להתגייס אחרי שהוא צפה בסרט אהבה בשחקים. זה נורא.
כולנו היינו
צעירים. זה נורא. לא, כולנו היינו שם, כולנו ראינו את אהבה בשחקים ואמרנו אנחנו רוצים לטוס, אבל אז עצרנו וקלקלנו צעדנו ולא עשינו את זה, אבל הלך לו טוב. הוא מדבר על השירות שלו בנייבי סילס, הוא היה בהריות הים, אבל הוא אומר שכתיבה היא לא בדיוק הבילוי הפופולרי לשעות הפנאי שם, הם מוקדשות לשינה או לאימונים פיזיים. אנשים הסתכלו עליו בתימהון כשהוא כתב, וכיוון שכל מה שהוא עשה גם כל מה שהם עשו, הוא סודי ביותר, אז הם, כולם אמרו, מה הוא כותב שם? הוא הולך להיות סנודן, הוא הולך למכור את כולנו.
טוב, אנחנו קראנו את הדברים האלה, וביקשנו מכמה כותבים וכותבות כאן בישראל, לכתוב גם על, לכתוב עבורנו על העבודה, שהם נאלצו לעבוד בה כדי להתפרנס בזמן שהם כותבים, וכיצד זה השפיע על הכתיבה שלהם, זאת השאלה ששאלנו. נתחיל עם אוריאן מוריס, מבקר ספרות וסופר, הוא כתב את הספר לרגל עבור מקום אחר, שיצא בהוצאת זמורה ביטן, כנרת, וכך הוא כתב לנו. עיקר הקריירה שלי התפצלה לשני ענפים צומחים ומתחרים, מלצרות ושמירה. תחילה הייתי מלצר. לא, תחילה הייתי שומר. לא. קודם הייתי מוכר סנדוויצ'ים, ואז חייל בצבא המדינה, ואז מלצר וסטודנט, ואז מאבטח ומבקר, ואז מכין קפה וסופר. בקיצור, בשני הענפים הלימחים הללו, הערך המשותף היה המיותרות, בוא נגיד. כמלצר הייתי גוף מהלך שנושא צלחות מלוכלכות מכאן ומנות דגים מטוגנות לשם. וכמאבטח הייתי נייח או עומד חמוש עד שיניים ברובה ואקדח במחסום קלנדיה, או רק אקדח בבתי שרים. אבל תמיד נייח. מוח בלא גוף, חושב אסוציאציות חופשיות. אז פעם ככה ופעם ככה. וביחד זה כמעט בן אדם שלם, או יותר נכון רובוט מוחלט. אז זו הזווית שהרווחתי על עולם, מנקודת המבט של האיבר הזניח ביותר במנגנון. צלחת מרחפת ומוח רץ.
טוב, ללא ספק הבן אדם הזה צריך להתפרנס מכתיבה, כן? הסופרת שרה בלאו, לאחרונה יצא ספרה אחרות, כתבה לנו כך: אני בעיקר מרצה ומנחה בסדנאות כתיבה, שזה מאוד מוכר מעולם הכותבים. בהרצאות שלי אני מספרת על סודות מחדר הכתיבה ונוהגת להעצים שם כל מיני קשיים בדרך. להפתעתי גיליתי שזה דווקא מקל עליי בהתמודדות עם הדרמות הקטנות שהכתיבה מייצרת. פרק שנמחק, גיבורה סרבנית, ויכוח עם העורכת, ביקורת מזוויה, לא נורא. הכל יסופר בדרמטיות בהרצאה הקרובה בספרייה ברשלץ. מה שנקרא, אין יאוש בעולם, רק לאסוף חומרים.
וירמי פינקוס, סופר אהוב עליי, ספרו האחרון, רווקים ואלמנות, היה ברשימה ארוכה לפרס ספיר, אמר כך: אני מלמד באקדמיה כפרנסה בסיסית, שמאפשרת לי לכתוב או לצייר קומיקס. מרבית השנים הדבר עיכב את הכתיבה והציור, כלומר, אלמלא נאלצתי להתפרנס, הייתי יוצר יותר. מצד שני, היצירה השפיעה לטובה על ההוראה. למשל, היום אני מנחה בקלות סטודנטים לעיצוב שמבקשים ככותב, לכתוב קומיקס או ספר ילדים. למעט חריג אחד בספר האחרון, העולם האקדמי ממש לא מעניין אותי כזירת כתיבה, ואני מעדיף את המקולת והרחוב על פניו.
עוד מישהו שביקשנו ממנו זה הסופר, המשורר, המבקר ועורך כתבי דחק, יהודה ויזן, לספר לנו על העבודות שלו, וזה מה שהוא כתב לנו. שתי העבודות העיקריות שלי בשנות ה-20 לחיי היו עבודות בניין ואימון כדורסל לגילאי ילדים ונוער. במשך שנים אחדות עבדתי עם צמד פועלים סינים, צ'ו ויו, שהיו גם חברים טובים שלי. אולי זה צ'ו ויו, אני לא יודע, צ'ו לא מנוקד. היו גם חברים טובים שלי.
צ'ו?
נוסף להכשרה במלאכת הבניין שהעניק לי אבי בילדותי, למדתי מהם עוד המון דברים ותחבולות יעילות וכמה מילים בסינית. פעמים רבות תפקדתי יותר כפועל שלהם מאשר הם כפועלים שלי. כשעזבו את הארץ המשכתי לבדי בעבודות קטנות יותר. כיום אני עוסק בזה פחות. בכל זאת מדובר בעבודה פיזית קשה מאוד ושוחקת. אם כי לאחרונה עשיתי לעודד קרמלי קרמיקה חדשה בשירותים. אני שמח שאנחנו יודעים את זה. ניתן לערוך השוואות רבות, הוא כותב, בין מלאכת הבניין ומלאכת הספרות, בלי ספק. מדובר בשני תחומים של יצירה, של בריאה. יש סיפוק גדול בלראות עבודה מגיעה לסיומה. כעיר שלא היה קודם לכן לפתע ניצב ועומד. ייתכן שעבודת הבנייה תרמה לדגש הרב שאני מעניק לסוגיות הנוסח והמבנה האסתטי של שירים ויצירות אומנות בכלל, כמו גם לסוג ואיכות החומרים שמהן מורכבות היצירות. בשנים האחרונות גברה המודעות לתאונות עבודה בתחום הבניין, וכמובן שנמצאו גם צדיקים בתחום הספרות שקמו למחות על העוול ועל כך שמזניחים את פועלי הבניין כי הם ערבים וכולי. ואולם, עם כמה שהדברים נכונים, מי שעבד בבניין יודע על נכון כי מדובר בעבודה מסוכנת מאוד, ושהתאונה עורבת בכל פינה. אך מה שמסוכן באמת הוא הביטחון העצמי של פועל הבניין, שמרגיש כל כך בבית בבניין עד שהוא שוכח שלא כדאי לקפץ מפיגום לפיגום, או לנדנד בצחוק פיגומים וסולמות, או לזרוק פטיש לחבר שבקומה מתחת.
והוא צירף לנו שיר.
שיר, נקרא אותו? יש לנו זמן לזה? כן. נו טוב, אומר אני אולי למטה, אולי ביג בלגן. צ'ו. זה שם השיר לדעתי. על פיגומים גבוהים גבוהים, גובעים גויים בשמש. סומכים על סמוכות, אך מבטחם כולם בשלד. זה הם בנו, אז הם יודעים. זה טוב, וזה מחזיק, וזה חזק, ולא יקרה לי כלום, ולא צריך כסדה. וכשאחד צונח כמו זלזל, ונעשה מזר לזל, עולה בי זכר מאמר שזל. דלי הנופל לבאר עמוקה אפשר להוציאו מן תהום, ובתנאי שהוא קשור לחבל, חבל עווה או חבל דק, ובלבד שיהיה חבל.
יפה. אחרונה חביבה, משוררת ריטה קוגן, ספר שירה האחרון, סוס בחצאית, שלחה לנו את התשובה הבאה. עד גיל 14 לא ייחסתי כל חשיבות לפרנסה. טוב, מי חושב על פרנסה? בגיל 14.
רוסים.
ידעתי שסבתא היא זו שמחזיקה את הבית ממשכורת הרופאה שלה. ידעתי שהמשכורת של אמא, מורה לספרות בתיכון, נועדה למותרות רוח, כמו הופעות בלט ואופרה ומוזיאונים וכינוכים צרפתיים שנקנו לעתים נדירות, ועצם קנייתם נשמרה בסוד. ידעתי שדמי המזונות המועטים והלא סדירים ששילם אבי הספיקו אך בקושי עבור חוג אנגלית וחוג פסנתר. עד גיל 14 המהות הייתה נעוצה בראש ובראשונה באומנות, בעשייתה ובספיגתה. התחלתי ללמוד שירה בעל פה, בטרם ידעתי קרוא וכתוב. אחרי שלמדתי, התחלתי לכתוב. שירה. בגיל 14 הגעתי ארצה, ופני הדברים התהפכו. בעלה של אמי שם ללג את כל אשר היווה את מקור גאוותי, את ההרמיטאז', את הציור ואת הכתיבה. ידיעתי את השפה האנגלית הייתה כישרוני היחיד שראה בעין יפה. הוא היה השליט הכל יכול בביתו, שנגזר להיות ביתי. השררה הכלכלית שהנהיג הייתה מוחלטת. כסף עבור חוגים לא היה קיים אפילו כרעיון מופשט. בבית נגלר נהגו במידת רחמים בנערה עולה חדשה, והרשו לי לבקר בחוג קרמיקה בלא תשלום. באחד הלילות, שעה שחזרתי מאושרת מן החוג, בדילוגים ונפנופי ידיים מצחיקים, הבטחתי לעצמי שלעולם לא יהיה רעבה שוב. כלומר, לא יהיה תלויה כלכלית באיש, לא בגבר, לא באישה, לא בקרוב ולא ברחוק. אני אלמד ואדמם ואתפס, ולעולם לא אהיה רעבה יותר. העבודה שלי, שהיא מקור של פרנסה ושל תשוקה גם יחד, הינה כורח בלתי מעורר ומתרחשת במקביל לכתיבה. הכתיבה שלי, שהיא מקור של כשף ושל תשוקה, בין אם נועדה לי בלבד ובין אם לעיני הקוראים, מתרחשת במקביל לכתיבה. אלה שני העולמות שלי, שאלף העומס והקושי כרוכים זה בזה, ואיני יכולה להתקיים ללא אחד מהם. מירב זמני וכוחי מושקעים בעבודה. אך דווקא מתוך מיעוט הזמן מתרחשת אצלי הכתיבה הטובה ביותר. מתוך קוצר הנשימה בעקבות הזמן הדחוס. ועכשיו צלי, לפינתך, מחפשת עבודה. על מה אנחנו מדברים היום? שיר של אורי ברנשטיין, נכון?
כן, שאני אבקש ממך לקרוא אותו.
אוקיי. אז זה מתוך נבחרים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, שיר שנקרא נגן ג'אז מזדקן. שנים ניגן במקום הזה, המנענעים נשמעו לו, עכשיו יש קולות אחרים בסביבה. רעש פרחחי מצמיתו כשהוא עומד במסדרון, הוא מחכה שהבריות יעברו על פניו בלי הזק, והוא בשלו, איש שעוד מנגן כל הלילה. אך ורק בהפסקות, רק כדי למלא חסרים. המוזיקה שלו, הוותיקה, מכתיבה לו מקום בו יוכל לרדת בכבוד מנכסיו. ולפעמים הוא שר לעצמו בנגנו כדי לשמוע עוד אחד מצטרף. אוקיי, אז מה קראנו פה?
השאלה הראשונה שעולה, אני חושבת, היא למה?
למה הוא ממשיך לנגן?
כן. זאת אומרת, יש פה, יש פה שאלה של מה זמן עושה לעיסוק שלך, ואיך, איך הוא משנה את ה, את המיקום שלך בחלל ביחס לזה?
מה הזמן עושה לעיסוק שלך?
מה הזמן עושה לעיסוק שלך, כאילו, למקום שלו בחיים? זאת אומרת, הוא מדבר על משהו שהוא ממשיך לעשות את זה למרות שאין לו קהל. סליחה, הוא ממשיך לעשות את זה למרות שאין לו קהל.
כן, אבל דווקא זה המזל. זאת אומרת, תחשבי על אדם שהוא לא פסנתרן, אלא הוא מהנדס. ואז הוא יוצא לפנסיה, הוא לא ממשיך לעשות הנדסה. כלומר, פה יש לנו אדם שיש לו את המזל הזה שהוא יכול להמשיך לעשות את הדבר הזה.
ואז השאלה היא למה?
למה הוא ממשיך?
למה הוא ממשיך לעשות את הדברים האלה?
כן. זאת אומרת, זה כמו שאלה ששואלים הרבה פעמים אנשים שהם במשבר של חיפוש עצמי, של שינוי קריירה. אם לא היית צריך כסף, אם לא היית צריך לעבוד, מה היית עושה?
אז בדרך כלל הדברים האלה הם נורא, נורא נחמדים, כי אתה אומר לעצמך, אם לא הייתי עושה כסף, אז הייתי עושה דברים של שעה רוח. אבל הוא המקצוע שלו, ממילא זה שעה רוח. הוא נגן, והוא עושה דברים של שעה רוח, כי זה העבודה שהוא עושה, וזאת גם העבודה שלו.
שאלה, אני חושבת, אם יש פה אומן שלא יכול שלא ליצור, או אדם עובד שלא יכול שלא לקום לעבודה כל יום. אלה שני אתוסים שאני מתלבטת לאיזה מהם השיר הזה נופל.
מעניין. אני חושבת אני חושבת שאפשר שניהם, צריך לבחור.
כאילו במובן מסוים הוא כמו בעל המקולת, שקם בבוקר ופותח את המקולת, אפילו שכבר הוא בן 90, וכולם כבר הולכים לסופר, וכבר זה לא מחזיר את השכר דירה.
נכון, הוא יורד בכבוד מנכסיו, ככה כתוב. המוזיקה שלו, הוותיקה, מכתיבה לו, מקום בו יוכל לרדת בכבוד מנכסיו.
זו שורה שאני נורא אהבתי כשקראנו את השיר הזה. בעצם הוא מתיר לעצמו להיות אני, כי יש לו את הדבר הנעלה הזה.
אני בעין? אתה מתכוון או אני?
כן. הוא אומר לעצמו, אוקיי, בסדר, אני ארד בכבוד מנכסיי.
אני לא חושבת שזאת בחירה, יובל.
לא, ברור שזאת לא בחירה, הם לא נותנים לו כסף.
לא, אמרת, מתיר לעצמו, זה לא שזה מה שהוא היה רוצה. אבל זה מה שקורה, מה זה?
נכון, זה מה שקורה, אבל הרבה מאוד אנשים היו אומרים, אוקיי, אז אני לא אנגן, אני אלך לעשות משהו אחר שמבטיח הכנסה. יש פה מערכת יחסים מאוד מעניינת בשיר הזה, כיוון שהבן אדם הזה תלוי בטוב ליבם של אנשים. הוא עושה עבודה שכל פעם הוא יוצא מהבית ומנגן, והוא לא יודע אם ייתנו לו כסף או לא. ובאיזשהו שלב באמת אנשים מפסיקים לתת לו כסף. הוא יוצא כל יום מהבית, מתוך איזו ידיעה כבר, שכנראה לא ייתנו לו כסף, עד כדי כך שמגיע המצב שבו הוא כבר לא מבקש, הוא אפילו לא מצפה יותר לכסף, הוא רק מקווה שלא יראו לו. הוא מפחד מאנשים שעוברים. הוא מקווה שהם יעברו על פניו בלי להזיק לו. הוא נבעט מהרעש הפרחחי. הוא מבועט מהמעבר שהוא עשה זה לא רק לא לצפות מהקהל הרחב לתת לו כסף על העבודה שהוא עושה, אלא רק אל תפגעו בי, רק תשאירו אותי בחיים.
אני לא חושבת שזה סיפור של כסף ושל דבר כזה.
לא, אבל יש פה מימד של רק תעזבו אותי בשקט. זאת אומרת, במשל, בעל המקולת, אפילו אל תיכנסו לשדוד אותי ותניחו לי לעמוד פה בקופה.
עכשיו, תראו, מה שהוא כותב זה, עכשיו יש קולות אחרים בסביבה. אני רוצה לציין שאנחנו מדברים על שיר שקוראים לו נגן ג'אז מזדקן. הג'אז, הקולות החדשים, אני לא בטוחה אפילו שזה קולות של ג'אזיסטים חדשים, יש מוזיקה חדשה, אוקיי? הוא לא מעניין יותר ג'אז, אנשים לא מתעניינים יותר בדבר הזה, אוקיי? הם רוצים לשמוע בריטני ספירס, סתם, אני לא יודעת, אוקיי? אז כאילו, זה הנושא פה בעצם, האומנות שלו לא מעניינת אף אחד.
מה קורה כשהאומנות שלך, שהיא גם העבודה שלך, הופכת להיות לא רלוונטית, היא מאבדת את הקהל, ואתה בעצמך כבר מתחיל לפחד מהקהל בגלל העמדה הזאת. זאת אומרת, מה שהיה פעם רצון או תשוקה לעמוד מול אנשים, הופך להיות כורח לעשות את זה כדי, אני לא יודעת אפילו למה, שוב, השאלה פה היא למה, או להתפרנס או לשמור על איזושהי זהות.
אני חושבת שאומן,
לרדת מנכסיו בכבוד.
אדם הזה הוא אומן, אדם שמנגן, הוא צריך קהל. הוא רוצה קהל. הוא הולך בגלל התקווה הזאת, שאולי בכל זאת מישהו ישמע אותו. אני חושבת.
יכול להיות שזה שיר על אהבה, בעצם, בגלל הסוף שלו. הסוף שלו, לפעמים הוא שר לעצמו בנגנו כדי לשמוע עוד אחד מצטרף. הוא כאילו אומר לעצמו, אני אהיה הקהל של עצמי. ובעצם זה מדבר על בדידות, והוא אומר לעצמו, שרק עוד אחד יצטרף לעניין הזה. לא עוד הרבה אנשים, לא קהל רחב, אני רק צריך עוד מישהו אחד שיבין אותי. ואז בעצם זה כבר הופך להיות לשיר, משיר פרנסה לשיר אהבה, ואתה אומר לצמך...
לא, זה לא שיר אהבה. אני לא חושבת שזה שיר אהבה. אינני חושבת כך. קודם כל אמרת בדידות, אז בדידות זה לא אהבה.
נכון, אהבה משונה.
והוא לא מחפש אהבה מאישה או מגבר. הוא מחפש שמישהו ישמע את המוזיקה שלו.
אבל מי ששומע את המוזיקה שלך, עם כל הקהל הרחב הזה שאתה מבועת ממנו, חולף על פניך, לא נותן לך כסף, ואתה רק אומר שרק יעברו על פניי ולא יזיקו לי. ואז אתה אומר, יהיה עוד קול אחד. הקול הזה נעשה מאוד מאוד משמעותי, יותר מאשר מישהו שמאזין לך. הוא מישהו שמאוד מאוד חשוב, לא?
אני חושבת שצורך בהכרה הוא תמיד חיפוש כאילו בסיסי באומנות.
נכון. מסכימה. טוב?
אז זה לא על אהבה, זה עדיין על פרנסה.
ועל דן שילון.
ועל דן שילון. מה עם דן שילון באמת? ראינו את דן שילון בתוכנית של חיים אתגר, תמול שלשום, לא יודעת מתי ראינו את זה. וזה הזכיר לנו קצת השיר הזה, נכון?
כן, כתבה של ניב רסקין בהכל אישי, שבה הוא ראיין את דן שילון, וזה בעצם גרסת הטלוויזיה המסחרית לשיר הזה בעיניי. זה ממש דיוקן האיש שרוצה לרדת בכבוד מנכסיו. מין השוואה כאילו מאוד טלוויזיונית, אבל מרגשת, של כאילו האיש החזק הזה שבפריים טיים, לעומת אדם מזדקן שבזקנה תמיד יש איזושהי ענווה, תמיד. והיא נורא נורא בולטת כששמים את זה מול העמדה הזאת של הבן אדם בחליפה בטלוויזיה, כי בטלוויזיה יש משהו, אם אתה רוצה ואם אתה לא רוצה, גם אם אתה לא בן אדם כזה, יש משהו תבסי בעמידה הזאת בחליפה מול המצלמה, ואתה צריך לשדר סמכות וכוח. כשאתה שם מול זה, בן אדם מזדקן, הניגוד הוא מזכיר את מה שקורה פה, אני חושבת, באיזשהו מקום.
זה נכון, אם כי אני חייבת להגיד שדבר אחד די חרה לי שם, זה באמת היה דיוקן מאוד יפה של דן שילון, אבל הדבר שחרה לי, קצת הדהים אותי ואני לא מאמינה לו גם, זה שכשאומרים לו, אבל היית במרכז והיית נורא, היה לך מלא כוח, אז הוא מכחיש. ואנשים שמכחישים את עמדת הכוח שלהם, זה קצת מעצבן אותי. הוא מכחיש, לא היה לי כוח הרבה, נכון שהייתי בטלוויזיה, אבל לא היה לי כוח הרבה, היה לך כוח, וכולם רצו להיות אצלך. אתה היית שם, כאילו, למה צריך להכחיש את הדבר הזה?
אבל אתה יכול להיות בעמדה כזאת ולא ליהנות מזה. יש לך תוכנית, אתה צריך למלא אותה כל שבוע, אנשים כותבים דברים.
הוא לא אמר לא נהניתי, הוא אמר לא היה לי כוח.
לא הרגשתי.
זה לא נכון לגביו, הוא היה אדם כוחני, מה, יש עליו סיפורים, כאילו, הוא היה בן אדם, עמדת כוח. מה שעצוב זה שאם הוא היה בן אדם הזה בארצות הברית, נגיד, אז הוא לא היה גר בחדר וחצי הזה, כפי שהראו אותו. זאת אומרת, שזה היה מראה די מדהים, לא?
אבל זה אולי ההבדל, כי נגן הג'אז מהשיר תמיד עמד במקום הזה. מה שהשתנה זה... הוא תמיד עמד במקום.
נגן הג'אז היה רוקסטאר פעם.
למה? כתוב שנים ניגן במקום הזה. שנים ניגן במקום הזה.
נכון, אבל היה לו קהל.
פעם היה קהל.
היה לו קהל. טוב, בסדר. נראה לי שהוא מגיע מעמדת נחיתות תמידית. הנגן הג'אז הזה.
מה שידעים אותי מה היה בכתבה על דן שילון, זה שהוא מניח לעשות בו את המעשה הזה של כתבה טלוויזיונית לפי כל החוקים, מרגשת, נוסטלגית, צהובה עם המצלמה שעוברת ככה לדירת חדר וחצי, כשברור שבניגוד לכל אדם אחר ברך שעושים עליו כתבה כזאת, הוא מבין את השפה, הוא מבין מה קורה בשנייה של צוות צילום שם, הוא אפילו המציא כמה אותיות בשפה הזאת, וההתמסרות הזאת שלו למצלמה מהצד השני, זה מרשים.
זה מדהים.
זה יפה ומרגש בעיני.
נכון, אני מסכימה איתך. ציל אברהם, תודה רבה לך.
תודה.
לפני שנתיים את המשורר אורי ברנשטיין, אנחנו ממשיכים לעסוק בו, עסקנו בו בפינה הקודמת גם, ביום חמישי הקרוב יערך בבית ביאליק בתל אביב, ערב לזכרו ולכבוד ספר שיריו החדש, הנבחרים, שערך פרופסור ניסים קלדרון, וכולל שירים שמתפרסמים, גם שירים שמתפרסמים עכשיו לראשונה. אורי ברנשטיין פרסם ספרי שירה, רומן, ביקורות ספרות, ספרי מסע וספרים לבני נוער. השירים שלו תורגמו לשלל שפות, הוא בעצמו היה מתרגם ותרגם יצירות רבות של משוררים, רמבו וטי.אס. אליוט ועוד. שלום לפרופסור ניסים קלדרון.
שלום שלום, תיקון קטן, את המבחר עשיתי ביחד עם הסופרת הדר אלעזר, שהיא אלמנתו של אורי.
נכון. אוקיי, תודה על התיקון. ספר לנו, אני מבינה שהיה ביניכם יחסים אישיים גם, ספר לנו עליו
כן,
ועליכם.
כן, היינו חברים, אפשר להגיד, 40 שנה, והוא היה משורר מאוד עדין ודק הבחנה, ואני מאוד אהבתי את השירים שלו. כתבתי עליהם כשהייתי בן 21.
לפני שהכרתם או...
לפני שהכרנו, כן, לפני שהכרנו. כתבתי רשימה, הייתי חייל עדיין, קראתי ספר, ואני זוכר שהיה שם שיר שנקרא דקה ונזהרת, ואני כתבתי רשימה שזאת הכותרת שלה, ותמיד חשבתי שאורי יודע לכתוב שירה דקה ונזהרת.
מעניין.
ואחר כך קרנו, והוא היה בן אדם יקר, חם, לבבי, בעל השכלה עצומה. אני לא מכיר עוד בן אדם שקרא כל כך הרבה כמו אורי, ברצינות.
והוא גם היה שונה בנוף, במובן הזה שהוא גם בעצם היה איש, אני לא יודע, להגדיר את זה, איש עסקים, היה לו חברה, הוא ניהל חברה, הוא...
תשמעי, אורי שילם מחיר מאוד כבד על זה שהוא היה בן אדם עשיר.
אוקיי.
מכיוון שלא סלחו לו על זה שהוא משורר עשיר.
כן. כי משורר צריך להיות עני ולא יכול...
משורר צריך להיות עני ושכפן ובועט. אורי לא היה לא עני ולא שכפן ולא בועט. וכאב לי שאנשים לא ראו את השירים שלו והתסתכלו על הכסף שלו.
הוא היה מודע לזה?
מה, הקהילה...
הוא היה מאוד מודע לזה, בוודאי שהיה מודע לזה. בוודאי שהיה מודע לזה.
אבל במה זה בא לידי ביטוי? מה, אנשים לא רצו לפרסם את שיריו?
לא קיבל פרס ספרותי, לא פרסמו אותו, לא קיבל פרס ספרותי אחד, כל חייו. וזה מאוד כאב לו.
אבל תשמע רגע, אני רוצה להגיד משהו אולי.
בבקשה.
אתה יודע, משוררים, הרבה משוררים באמת מתקשים להתפרנס מכתיבתם, והפרסים האלה זה מה שמקיים אותם. אולי זה הגיוני בעצם שמישהו שלא צריך את הכסף הזה, את המעט שבכל זאת מחלקים כאן למשוררים, לא יקבל את הכסף הזה. מה אתה אומר על זה?
תראה, יש הרבה מאוד פרסים. יש באמת פרסים, כמו פרס ראש הממשלה, שהשיקול הכלכלי הוא שיקול משמעותי בו. יש הרבה מאוד פרסים אחרים שאף אחד לא עוסק בשאלה של הכסף. פרס ביאליק וכדומה, פרס ישראל, שהכסף לא משמעותי.
כן.
ואם הספרות האמריקאית יכלה להבין את וולה סטיבנס ואת המעמד שלו, למרות שהוא היה איש מאוד עשיר, אפשר היה להבין את זה, והשאלה של הכסף בכלל לא עמדה. ויש דימוי, זה לא העניין של צריך או לא צריך. יש דימוי. והדימוי של אדם מבוסס, עשיר, שהוא גם משורר, עמד בדרכו, וזה כאב לי, אבל אני מוכרח להגיד, הוא המשיך לכתוב, הוא היה מאוד מאוד מסור, הוא כתב כל חייו, ואנחנו רצינו להוציא את הספר, כיוון שלא היה, כי אין כינוס כולל של כלל 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 ספריו מהראשון עד האחרון.
כן.
כולל שירים מן העיזבון. ורצינו שזה יעמוד, והוא לא... היה, ישב וביקה את גורלו, הוא המשיך לכתוב, הוא המשיך לבדוק את אותה דקות וזהירות ביחסי אנוש ובלשון העברית, וזה המשיך להיות, ואני מאמין שהשירים שלו יעמדו, זה הרבה זמן גם בלי קשר לשאלה של...
אז בוא נדבר רגע על השירים. תשמע, יש קודם כל, הוא מקדיש המון שירים גם לאביו וגם לאמו.
נכון.
וספציפית לגבי הפרידה מהם, המון המון שירים על ההורים הנוטים למות והמתים בסופו של דבר, והם מבקשים כבר את נפשם למות.
נכון.
במובן הזה, המוות כל הזמן נורא העסיק אותו, עוד לפני שהוא התחיל לכתוב על הפרידה שלו עצמו.
המוות העסיק אותו עוד כשהוא היה מאוד צעיר. השיר הראשון שלו שאני ראיתי היה שיר שנקרא לזכרו של ריאה, על ריאה שמתבגר באדמה כשהוא מת בגיל צעיר. והנושא של המוות העסיק אותו מגיל מאוד צעיר, זה רדף אותו כשהוא היה אדם בריא, ולא לא, 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 לא הייתה שום סיבה פיזית, אבל העמידה מול המוות נראתה לו. אתה יודע, מה ששירה עוסקת בו, בסופו של דבר, אנחנו שמים מילים, שצריכות לעמוד אחרי שהגוף איננו, וזה דבר מאוד מאוד יסודי לשירה, שהיא מנסה להתמודד עם העמידה של המילים לעומת אי העמידה של הגוף. וזה העסיק אותו כשאלה, זה העסיק אותו לגבי אנשים קרובים, זה בוודאי העסיק אותו כשאביו ואמו מתו, והוא כתב עליהם מחזורים.
האם מצאת...
ברינדי נפש.
האם מצאת בעיזבון, כשערכתם ביחד את הספר הזה, אתה ואדר אלעזר, דברים שהפתיעו אותך? שירה חדשה שטרם פורסמה שהפתיעה
כן,
אותך?
כן, כן, כן. העובדה שהוא היה, בסוף ימיו הוא היה חולה. והוא היה חולה במחלת ריאות איומה שהלכה וחנקה אותו. ההתמודדות עם המוות האישי שלו, כשהוא כבר מפסיק להיות שאלת כלל כלל אנושית, או אפילו של הורים, היא הוציאה ממנו שירים מאוד 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 חזקים בסוף ימיו.
תגיד, איפה היה שם מורי זוון שלו? איפה מצאתם את זה? איך הייתה עבודה על השירים? איך החלטתם בכלל מה לכלול ומה לא?
תראה, היזבון היה על המחשב שלו, ואשתו הדר, היה לה גישה לקובץ הזה.
איזה נוח זה. לא צריך לחפור בארכיונים, לא צריך... כן, בעידן המחשב. כן, מאוד נוח.
בעידן המחשב הכל שם. ואנחנו פשוט החלטנו, בהתחלה המחשבה הייתה להוציא מבחר מהעיזבון. ואחר כך ראינו שאין מבחר כולל של כל יצירתו, והחלטנו להתגייס לעבודה שלמה. ואז פשוט לקחנו את הספרים שלו אחד אחרי השני, וזה היה הרבה מאוד פגישות, שבהם דרה בחרה את השירים שנראו לה, אני בחרתי את השירים שנראו לי, השווינו, שוחחנו, הרבה מאוד פעמים הייתה בינינו הסכמה, פעמים היה... היה דיון, וככה בחרנו ספר אחרי ספר, ספר אחרי ספר, ועד שהגענו לעיזבון, שגם ממנו אנחנו באים מבחר. זה לא כל,
זה לא כל מה שהיה מהעיזבון.
לא, לא, בשום אופן לא.
ובכל מקרה, את הספר הראשון שלו, שהוא הוציא ב-1955, אתם החלטתם לא לשים פה, לא להכניס לכאן.
כן, 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 כן. זה ספר מאוד מאוד בוסרי, שהוא בעצמו רצה שלא יחשבו אותו, כן. כחלק מהיתירה שלו.
Okay.
כשהוא הוציא מבחרים בחייו, הוא מעולם לא הוציא מתוכו, ולכן החלטנו לכבד אותו, מה עוד שבאמת זה ספר בוסרי. בשורר יש לו גם בוסר.
אתה יודע, כשקראתי את השירים האלה, אנחנו מדברים הרבה בתקופה האחרונה על משהו שנקרא אוטו-פיקשן, על ספרות ששואבת מהביוגרפי ועל המתח הזה, מה זה פרוזה בעצם שנשענת על הביוגרפי, במובן מסוים, זה אוטוליריקה נקרא לזה, או משהו בסגנון. נכון. יש שם הרבה מאוד מהחיים האישיים, בעצם אתה קורא את הביוגרפי בתוך השירים, מאוד תואם למהלכים שאנחנו מתייחסים אליהם כבני זמננו, אבל בעצם תמיד כנראה היו כאן.
תראה, זה נכון ולא נכון, מכיוון שיש צדדים רבים של חייו שהוא מעולם לא כותב עליו. אתה לא תקבל מהשירים ביוגרפיה שלמה, אבל כן. אתה כן תקבל מהשירים, הייתי אומר, ביוגרפיה של הנפש. ביוגרפיה של מה היה לו קובע בנפשו, ברגשותיו, בתחושות האהבה שלו, בתחושתו כבן, תחושתו כאב לילדים. יש לו שירים מאוד מרגשים על הילדים שלו כשהם מתבגרים.
הוא כתב על כסף?
הוא לא כתב על כסף.
חבל.
הוא לא כתב על כסף.
למה? פעם לא כתבו על כסף. אני חושבת שזה מאוד מצער.
אני באמת חושב כמו שאני יודע, אנשים שיש להם כסף לא כותבים על כסף. גם רולה סטיבנס לא כתב על כסף.
זה נכון, זה נכון. אוקיי, ניסים קלדרון, אני אשמח אם תקרא שיר אחד מתוך הספר הזה.
אני אקרא לך שיר שאני יודע בעל פה.
אוקיי.
השיר נקרא אהבה קצרה. אדם נאסף מכל קצותיו להיות עם האחד, ויש לו עמדה רק שר שקוף כעץ נרעד, ובלכתה היא מותירה את פריחתו שהתקיימה. ואם זכה, היא מדברה בחלומו, והוא מנחמה.
יפה מאוד, אז יש אירוע ביום חמישי, נכון? בבית ביאליק ב8:30?
נכון.
תודה רבה לך, פרופסור ניסים קלדרון, שדיברת איתנו.
תודה לכם.
להתראות.
תודה רבה.
אנחנו נסיים בזה. נכון, וואו, עבר הזמן.
לא שמנו לב.
טוב, נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות ולבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה לאיתי סופרין ויוג'י גבאי, ניפגש שוב מחר.
להתראות.